שלום, ברוכים הבאים, ברוכות הבאות. זה קורה, אברהם אבינו עולה על בימת ההיסטוריה. פרשת השבוע היא פרשת לך לך, ובה בעצם מתחיל הכל. נכון, קראנו את פרשת בראשית בשבוע שעבר, גם את פרשת נוח. התחלנו להתניע, אבל בעצם עכשיו אנחנו מתחילים מבראשית בפעם השלישית. זה נכשל בגן העדן, אדם וחווה חטאו, קין רצח את הבל, גורשנו מגן עדן, והאנושות לא הלכה לכיוונים נכונים. ניסינו שוב עם המבול, איזשהו ריסטארט. הקדוש ברוך הוא בעצם ניער את העולם כולו במים, ניסינו להתחיל מחדש עם נוח, קראנו את זה בשבוע שעבר, אבל שוב, מגדל בבל, והאנושות לא התאפסה על עצמה בדרך הנכונה, ועכשיו אנחנו בפעם השלישית, פרשת לך לך, בצורה אחרת לגמרי, מתחילים בעצם במובן מסוים את ההיסטוריה, כפי שהיא צריכה להיכתב. חכמנו אומרים שכבר בבריאת העולם יש רמז לכך, שמאברהם זה יתחיל להיות בסדר, זה יתחיל להיות מתוקן. אנחנו הרי אומרים בהתחלה שאלה הן תולדות השמיים והארץ בהיברעם. בהיברעם אותיות באברהם, בזכותו של אברהם. המדרש אומר לנו שבעצם זה האדם המתוקן הראשון. נכון, היה אדם וחווה ונוח והרבה שמות ודורות בדרך אלפי שנים. עכשיו זה באמת מתחיל. זה, הייתי אומרת, קו פתיחת המרוץ של אנושות כולה עד היום. הפרשה שלנו, פרשת לך לך, נחשבת לפרשה שמחה. בתנועת החסידות נהוג לכנות את השבוע הזה, שאנחנו כבר כמעט בסיומו, השבוע השמח באמת. למה? כי בבראשית התחלנו שמח בבריאת העולם והתרסקנו לתוך כל החטאים של האנושות. בפרשת נוח התחלנו עצוב עם המבול, ובסוף היה שמח כי אברהם נולד. בסוף שבוע שעבר בפרשה אמרו שאברהם נולד. אז התנועה יכולה להיות כזאת או כזאת, אבל היא אלכסונית, היא לא כיפית. ובפרשת לך לך יש יציבות. כל השבוע הולכים עם אברהם אבינו ולומדים מדרכיו. פרשה שהיא כולה שמחה וכולה מרתקת ומחכימה ומלמדת. אנחנו צועדים יד ביד עם אברהם אבינו מחוץ לארץ אל תוך ארץ ישראל ולומדים מדרכיו עד היום. וזה בעצם מוביל לשאלה שננסה לשאול היום. למה הוא בכלל אבינו? כלומר, למה אברהם נבחר? מדוע דווקא הוא מכל האנושות כולה? צריך להבין שאם היה מצעד משפיעים, לו היה דבר כזה על התורה, היום יש כל מיני מצעד משפיענים, אושיות, כל אחד לפי מספר העוקבים, או כן, האישיות שהוא בונה בדיגיטל, או כל מיני מדדים אחרים של השפעה, מצעד העשירים, מצעד הפוליטיקאים, מנהיגים, וזה מתחלף כל שנה. אם היינו עושים בכנות מצעד משפיעים של האנושות כולה, ככל הנראה אברהם ושרה כמובן, הם במקום הראשון, המשפיע והמשפיעה, הכי משפיענים שיש, לא עוקבים ברשתות, אבל עוקבים אמיתיים עד היום. מאברהם יצאו גם הדתות הגדולות האחרות, הנצרות והאסלאם, ושרואות את עצמם כבני אברהם, האנושות כולה, התרבות המערבית, כל תנועה רעיונית כמעט מתכתבת עם המונותאיזם שאברהם הנחיל לעולם, האמונה באלוקים אחד שאינו מוחשי, לא בעבודה זרה. והתרומה באמת קטונתי פה וזה גם לא המסגרת להתחיל להסביר מה המשמעות של אברהם אבינו, של ספר בראשית, של הדמות הזו. אז אם הוא מספר אחד במשפיענים בעולם, למה לא אומרים לנו למען השם מדוע? מה הסיבה שדווקא הוא נבחר לתפקיד? הפסוקים הפשוטים, היבשים מה שנקרא, לא נותנים נימוק. תסתכלו, הוא עולה פשוט על בימת ההיסטוריה ומתחיל את המסע שלו ושלנו, בלי הסבר, בלי טעם רציונלי. למה דווקא הוא מתוך האחרים שהיו בדורו? זה הולך כך, ויאמר השם אל אברהם, לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך, ואעשך לגוי גדול, ואברכך ואגדל שמך ויהיה ברכה, ואברכך מברכך ומקלליך האור ונברכו בך כל משפחות האדמה. אולי התשובה לא נאמרת, כי אנחנו צריכים לגלות בעצמנו את הסוד. יכול להיות שדווקא, אם היו אומרים לנו, הוא נבחר כי איקס, זה לא היה מעניין. אנחנו צריכים לחפור בין השורות, לקרוא את העלילה, להפנים אותה, לחיות עם אברהם אבינו ולנסות להבין מה סיבת בחירתו. אז הנה תשובות שנתנו אנשים גדולים וחכמים לאורך הדורות כולם. מה פשר הבחירה? מדוע אנחנו עד היום קוראים לו אבא? בלי לשים לב, אגב, אנחנו אומרים אברהם אבינו. רגע, חשבת רגע שהוא אבא בנו, חשבת שהוא המערב שלך? והסיבה הראשונה שנדבר עליה היא האומץ של אברהם, הכוח של אברהם להיות במיעוט. אברהם לא סוחף המונים, לא מנהיג בעקבותיו מיליונים, בשלב הראשון, אחר כך כמובן, היום כן, אבל בהתחלה של ההתחלה, כשהניצנים של אברהם אבינו ושרה מתחילים, כשהעבודה שלהם בעולם מתחילה, קומץ אולי הולך אחריהם. אז מה? זה לא אומר שהם לא צדקו, אנחנו יודעים בדיעבד שזו הייתה הדרך הנכונה, מיליונים עבדו פסלים ופסילים ואלילים ועבודה זרה מסביב, והם הלכו על הדרך הזאת. אברהם נותן לנו, לדנ"א שלנו, את היכולת להיות במיעוט. אנחנו נצטרך אותה הרבה. אברהם, אומרים לנו חז"ל, מכונה אברהם העברי. מדוע? אברהם העברי, כי כל העולם כולו מעבר אחד, והוא מעבר אחד. זה מדרש די מפורסם, על כך שתחשבו רגע מציאות, שבה כל העולם בצד אחד, כולם אומרים משהו, ואתה יודע, שאתה לא משוגע, אתה יודע שאתה צודק, אתה מהעבר השני. האם יש לך כוח, כמיעוט, להילחם על דעתך? או שאתה מצטרף לרוב, כי לא נעים, כי פדיחה, כי בטח הם צודקים ואתה טועה. אז הרוב לא תמיד קובע, בדמוקרטיה מכבדים את הצבעת הרוב, אבל בעניינים רוחניים, בתנועות רוחניות, כשהרוב הלך אחרי פשיזם או נאציזם או קומוניזם, יש עוד הרבה דוגמאות לאורך ההיסטוריה, ודאי שהרוב לא קובע, אנחנו תמיד היינו אומה קטנה, ולא רצינו לצרף, אנחנו לא מיסיונרים, לא מצרפים עוד אלינו, ידענו שכוחנו דווקא לא בעוצמתנו, בכמות, אולי באיכות כן, אבל יש פה משהו מעניין מאוד ביכולת של אברהם להיות לבד. אני מכירה הרבה טיפוסים, שסתם תמיד הם מה שנקרא איפכא מסתברא, תמיד סתם נגד כל העולם כולו. זה לא אברהם. המדרש נותן לנו עוד אופציה, זה לא סתם שהוא מעבר אחד, זה כל העולם מעבר השני. יש פה גם מטרה, זה לא המטרה להיות, יש כאלה שרק רוצים להיות אנטי, להיות נגד, להיות מיוחד. מה פתאום? תראו את ההמשך של המילים. אברהם העברי, כל העולם כולו מעבר אחד, והוא מעבר אחר, זה היה קודם, מעבר אחד, והיה אוהב לקדוש ברוך הוא ועובדו. הוא לא סתם נמצא שם ומשחק בסלולרי, הוא נמצא שם ועושה משהו, הוא מבשר בשורה. הרבה פעמים אנשים סתם נתקעים באיזה פוזה של אני נגד כי אני צודק וכולם טועים, ומתבצרים באיזה פינה, ממש לא. אברהם עבד שם, התחיל לייצב שם אלטרנטיבה יהודית, ומשם השפיע על העולם כולו. אז זה לא רק הכוח להיות במיעוט, זה הכוח לפעול ולעשות ולייצר בשורה אמונית, תרבותית, רוחנית, גם מעשית, מאוד פרקטית, מתוך המיעוט הזה, ולאט לאט לצרף עוד אנשים. בהרבה תקופות אנחנו נדרשים להיות במיעוט, אני לא זוכרת אולי תקופה בהיסטוריה שלא, מוזמנים לתקן אותי אם אני טועה. גם היום אנחנו רואים הרבה פעמים בעולם, באום, פורומים שונים של BDS, ברוך השם לאט לאט יותר ויותר מבינים את הסיפור הישראלי, מבינים שאנחנו הפתרון של המזרח התיכון ולא הבעיה, אנחנו לא האויב פה, ועדיין בהרבה מאוד פורומים, בהרבה מאוד מקומות, ישראל נחשבת מצורעת, העם היהודי לאורך דורות, ספג אנטישמיות, להיות יהודי במדינות שונות, לא משנה איפה, היה נחשב מוזר, ואנשים היו צריכים אומץ לעשות זאת, גם בקרב השכנים הלא יהודים, ולפעמים בקרב הקהילה היהודית עצמה. לפני 200 שנה, הרב שמשון רפאל הירש התמודד בתוך גרמניה, עם תנועות וניסיונות לשנות את היהדות, ונהירה החוצה מתוך בית הכנסת שלו, מתוך התפיסה שלו, והוא אמר אז לצעירים של גרמניה, אתם, יש לכם ב-DNA את הכוח של אברהם אבינו לשמר את הזהות ולהישאר להיות מיעוט. בלשונו זה הלך כך. האם הופעתו הראשונה של אברהם בהיסטוריה התאימה לרוח הדור בתוך בבל, אשור, צידון, מצרים? כן, תמיד צריך להתאים לערכי התקופה. מאברהם ומאיתנו כיום נדרשים אומץ לב ואמונה שלמה באמת הפנימית. איך יכולנו להתקיים ואיך נוכל להתקיים אלמנה ירשנו מאברהם אבינו את אומץ הלב להיות במיעוט. זה באמת לא מובן מאליו. תמיד צריך, כל יום יוצא אולי ערכים חדשים של הפוליטיקלי קורקט, אתה חייב להתאים את עצמך אם אתה כבר לא מעודכן. אומר פה הרב שמשון רפאל הירש, לאט, סבלנות. אלפי שנים של מסע עם ערכים שלא, לא משנה אם לא כל העולם מסכים, יום יבוא והוא יסכים. ובינתיים אנחנו לא מתרשמים ולא צריכים כל הזמן, כותב את זה בגרמניה, להתאים את עצמנו רק למה יגידו עלינו בברלין. צריך לבדוק אם אברהם אבינו גאה בנו, אם אנחנו ממשיכים גם את דרכו. ביום ראשון, יום פטירת רחל אמנו, נפגוש שוב עוד דמות, יש לה סיפור כזה. רחל גדלה גם בסביבה של רשעים, מושחתים, משפחה ושכנים ואווירה, והיא, חז"ל אומרים עליה, כשושנה בין החוכים, מצליחה לצמוח שם. גם רבקה אמנו הייתה כזאת, גם לאה, מצליחות לצמוח בסביבה מאוד מאוד עוינת, ולהיות כמו אברהם אבינו, הם מעבר אחד וכל העולם מעבר השני, ולבסס מתוך, הנה, גם להם אנחנו קוראים עד היום אימנו. אז עד כאן על הנקודה הראשונה, הלוואי שניקח את הכוח כשאנחנו צודקים, לא כשאנחנו משוגעים. לפעמים סתם כיף להיות במיעוט כדי להצבן ולנגח. אבל עזבו, להמשיך את הדרך של אברהם, גם אם היא לא הכי פופולרית, זה בהחלט סיבה לבחור באדם, שיש לו עוצמות וכוחות, אישיות בנויה ועצמאית, עמוד שדרה, רוחני, ערכי, שמסוגל לעמוד מול כל הרוחות באותה תקופה, אפילו מול אבא ואמא, שהייתה מפורסם הסיפור, איך הייתה לאבא שלו חנות של פסלים של עבודה זרה, ואברהם ניפץ אותם. אז אנחנו צריכים הרבה פעמים לנפץ אלילים, ולומדים ממנו את הכוח מול לחץ חברתי. כולם עושים, לכולם מרשים, כל החבר'ה עושים. זה יכול להגיע לסמים, לאלכוהול, למצבים אחרים של סיכון, לכל מיני מחוזות, יש לנו עוצמה, הפרשה מזכירה לנו את היכולת להיות במיעוט צודק. מכאן נמשיך לנקודה השנייה. בסוף, אברהם, בפרשת לך לך, מקבל ציווי, לך לך, לאן? נכון, מארצך, מולדתך, בית אביך, תעזוב את כל, את כל הזהויות הקודמות, אבל לאן? לכאן, נעים מאוד לפה. למקום הזה שבו אנחנו חיים, גרים, נושמים וגם קוראים על המסע של אברהם. ואנחנו בעצם ממשיכים את המסע שלו. כך שהסיבה השנייה היא, לבחירה של אברהם, זה הקשר המיוחד לארץ ישראל. אברהם אבינו הוא העולה החדש הראשון. כולנו עולים חדשים. אם לא בדורנו, אז דור אחד למעלה, או שניים, או שלושה, אפילו מי שבארץ, 10 דורות. כן? יצאנו מפה לגלויות, חזרנו לפה, לפה המצפן מכוון. ממתי? מלך לך. שם איפסו את המצפן שכאן היעד, ועד שאתה לא מגיע אליו, זה הכל מה שנקרא, אוסף תחנה בדרך כמו בווייז. להוסיף נסיעה, להוסיף תחנה, להוסיף תחנה. אז אוקיי, גירוש ספרד, אז אחר כך יכול להיות אוסטריה, ויכול להיות עיראק, ויכול להיות פולין, אבל זה הכל תחנה. הגעת ליעד, בסוף זה רק פה. מאיפה? מאברהם. הקשר הזה צרוב, הוא האדם הראשון שמתקשר למקום הזה בצורה רצינית ואוהבת, ומאז כל העליות, לאורך כל ההיסטוריה, כן? הרבה לפני העלייה הראשונה, העליות של תלמידי הבעל שם טוב, של תלמידי הגאון מווילנה, העליות מתימן של יהודים, וכמובן, מהעלייה הראשונה והלאה, ועד לעולה החדש, אולי נחת הבוקר בנתב"ג. הכל ממשיך את המסע של אברהם. הקשר שלו לארץ, זה דבר מעניין, הוא מופיע בפרשה כמה פעמים. אמרנו כבר קודם את הלך לך הזה, נראה אותו רגע שוב, ויאמר השם אל אברהם, לך לך, מארצך, ממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך. יש פה אמירה שהגרסה האוניברסלית נכשלה. נסביר, הרי העולם התחיל כמו השיר Imagine של ג'ון לנון, כן? דמיין שאין מדינות ואין לאומים ואין גבולות. הגרסה הגלובלית, האוניברסלית הזו, כשלה, לא הצלחנו. ואנחנו בעצם אחרי ההתחלה של בראשית ונוח והמבול ומגדל בבל וכל מיני ניסיונות שאין בהם עם ואין ארץ ואפילו אין שפה. במגדל בבל כולם דיברו את אותה שפה עד שהקדוש ברוך הוא בלבל אותם, מלשון מגדל בבל, בלל אותם בין העמים. אתה במדינה הזאת, אתה בשפה הזאת, אתה עם המבטא הזה, אתה עם האקצנט הזה, שיהיו פה עמים, שיהיו פה לאומים. בתוך הרעיון הזה שיהיו עמים ולאומים, נעים מאוד, מגיע גם העם שלנו והארץ שלנו. כלומר, אם התורה התחילה הכי רחב שיש, היא השבוע דווקא מצטמצמת. דווקא כדי להגיע בסוף ליעד של תיקון העולם כולו, צריך להתחיל ממשהו מצומצם, מהלך לך הזה שעכשיו קראנו. ובהמשך הפרשה שלא נתבלבל, עוד אזכור למקום הזה, ויעבור אברהם בארץ עד מקום שכם, עד אלון מורה, והכנעני אז בארץ. וירא השם אל אברהם ויאמר, לזרעך אתן את הארץ הזאת. יש פה שתי הבטחות. אחד, יהיה לך ילד, עוד יהיה. אברהם, כמו הרבה מהאבות והאימהות, מתמודד עם עקרות. מעניין למה ספר בראשית כל הזמן מזכיר שזה לא מובן מאליו לקבל ילד. מתפללים על זה שנים, עובדים על זה, ממתינים, מצפים. יש לנו הרבה סיפורים כאלה לאורך התורה. אבל רגע, שתי בשורות. אחד, יהיה לך ילד בסוף. אתה מחכה, מצפה, זה יקרה. אבל שתיים, הוא יירש את הארץ הזאת. אנחנו לא מייסדים פה אומה של נוודים, אומה של לך לחיים כאלה שהולכים והולכים והולכים ברחבי העולם. הצאצאים של הצאצאים של אברהם לא נגזר עליהם נדודים. בסוף צריך לחזור לפה. זה, הם יהיו פה בני בית. זה מקומם. יצחק בנו, אגב, לא יוצא מהארץ כל חייו. אברהם נודד, יעקב נודד, יצחק נשאר, כי הוא דור שני. הוא צריך לבסס פה משהו, יש לנו קשר למקום הזה, והוא לא יוצא מהגבולות של ארץ ישראל. ושוב בפרשה שלנו, כבר בפעם השלישית, הגבולות של הארץ מובטחים לאברהם בצורה מאוד רחבה ומרגשת. והשם אמר אל אברהם אחרי ייפרד לוט מאמו. שנה עיניך וראה, כן, תסתכל. שם צפון ונגבה וקדמה וימה. כי את כל הארץ אשר אתה רואה לך אתננה ולזרעך עד עולם. ושמתי את זרעך כאפר הארץ, אשר אם יוכל איש למנות את אפר הארץ, גם זרעך ימנה. קום יתהלך בארץ לאורכה ולרוחבה, כי לך אתננה. כלומר, שוב ושוב הפרשה מבססת את העובדה שזה המקום, זה הכיוון. מאוד מעניין לראות ברחבי העולם, יצא לי לבקר בקהילות בחול, מאוד יפה ומרגש לראות איך כולם מכוונים את התפילה, את ארון הקודש, לירושלים. אתה יכול להיות במונטריאול או בממפיס, באוסטרליה או בלונדון, אבל רגע, מה הכיוון של ירושלים? אתה בלונדון, לא, אלא לירושלים. גם אני פיזית לא שם, אני מכוון את עצמי, בסוף בעזרת השם גם כולם יגיעו. אבל זה הכיוון, זה המקום. גם בארץ, בן אדם באילת או בקריית שמונה, בודק לפני התפילה, איפה ירושלים? למה? כי שוב, כי אברהם כיוונן אותנו לשם. שימו לב אגב, כשאלוקים אומר לאברהם, לך לך, הוא לא מקבל תשובה מילולית. אברהם אפילו לא אומר, כן, אני אלך. הוא מיד קם והולך. התשובה היא לא מהפה, התשובה היא מהרגליים ומהלב. וילך אברהם, כן, אלוקים אמר והוא מיד הולך. זה מעניין לראות את זה. והרבה פרשנים כותבים על הקשר שלנו לארץ ישראל. פייטנים, שירים, פסוקים מרגשים. אנחנו בטח לא נסרוק פה ונזכור את כל מה שיש להגיד. אבל נביא ציטוט אחד קטן יפה על הפרשה שלנו, שכותב רבי חיים בן עטר, מכונה האור החיים הקדוש, על שם ספרו, שנקרא האור, הספר נקרא אור החיים. ורבי חיים בן עטר, שגם אגב עלה, הנה גם הוא המשיך של אברהם אבינו, ממרוקו התגלגל והגיע לארץ ישראל. והוא כותב משהו שהוא קצת נשמע כמו שיר, ממש הייתי רוצה שילחינו את זה, נשמע כמו איזה טקסט לאיש העיריבו כזה. תראו מה הוא כותב, רבי חיים בן עטר. ארץ ישראל ראויה לך, ואתה ראוי לה. אראה אותך לה, ואראה אותה לך. כי זה בלא זה, אינם ראויים להשראת השכינה. זה כמו שידוך, אתם מתאימים שניכם. ואברהם קם והולך, וזאת הסיבה, לפי חלק מפרשננו, שהוא אברהם אבינו, שהוא אבא שלנו עד היום. הוא חוקק, צורב לנו ב-DNA, בתודעה, בתת מודע, את הקשר העמוק הזה. שימו לב שעד היום אלוקים ציווה ולא תמיד נענה. האדם הראשון הצטווה לא לאכול מפרי עץ הדעת, ולא התאפק, ולא עשה. ופה קופץ ואומר, וקופץ והולך. יש פה את התמצית של הקשר המיוחד שלנו למקום המיוחד הזה, ויש כאלה שאומרים, זו הסיבה שאברהם הוא אבינו, זו הסיבה שהוא נבחר, הוא נותן לנו את שוב, לתוך ה-DNA את הדבר הזה. אז דיברנו על הכוח להיות במיעוט, בהחלט רואים את זה בחייו של אברהם. דיברנו על הקשר המיוחד לכאן, כולנו בעקבותיו לדורות. הרבה יותר אישית ופרטית, אבל במובן מסוים אולי יותר עמוקה, ובטח רלוונטית מאוד מאוד לימינו. אברהם כהורה, אברהם כמחנך, אברהם נבחר לא בגלל סגולות גדולות, בגלל יכולות בין אישיות להעביר מסרים לדור הבא. לא מסופר שאברהם היה מאוד עשיר, למרות שוודאי הוא היה אדם עמיד. לא מסופר על כל הקרבות שהוא השתתף, אני מניחה, על חלקם מתואר בתורה, אבל בטח לא אומרים בגלל שהוא איש מלחמה. לא מתואר שהוא היה נועם כיכרים. לא מתואר יותר מדי המקנה, הצון, הכלכלה. כן נאמר, וזה אולי ממש רמז בין הפסוקים. אלוקים כאילו מגלה לנו ואומר, אתם רוצים לדעת למה? למה אני בוחר בו? למה דווקא הוא? והפסוק אומר כך, שימו לב. כי ידעתיו, כאילו אני כאילו מכיר אותו, אלוקים אומר אני כאילו מכיר אותו. כי ידעתיו, למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו, ושמרו דרך השם לעשות צדקה ומשפט. לא ניסים ולא דברי נבואה. אומר אלוקים, אני מכיר אותו, והוא יהיה אבא טוב, הורה טוב, מחנך טוב, מורה טוב, וזה הכי חשוב. אנחנו עם הספר, עם של מורים. להעביר מדור לדור את המורשת, זה מה שאני צריך, כאילו, אומר אלוקים. להעביר מדור לדור את המורשת. לא משנה כמה אוהלים יש, או כמה ארמונות יש, או מה המצב בבורסה. המצב הוא קודם כל, אדם, אני יודע אותו, הוא יצווה את בניו, את ביתו אחריו. הוא יתחיל פה שושלת שתצליח להעביר את המסר, לעשות צדקה, לעשות משפט, ללכת בדרך החדשה הזו, שהיא באמת, זה יפה שיש לו כוח להיות במיעוט, אבל מה הלאה? זה יפה שהוא מתקשר אל ארץ ישראל, אבל מה הלאה? ופה בעצם אומרים לנו, היכולת להשפיע. היכולת לחיות בשליחות ולגעת במעגלים רחבים, גם באוהל פנימה, בבית פנימה של אברהם, וגם החוצה לעם ישראל. ההורות היא לא מלאכה מדי מוערכת בימינו. אנשים אומרים לעשות דברים תוך כדי, כן? אם שואלים אדם מה אתה עושה, הכוונה זה לא אני עכשיו מקלח את הילדים שלי, מה אתה עובד, מה אתה מתפרנס, מה הטייטל, מה התואר, מה היוקרה שלך בעולם. הורות, משפחה, חינוך, לא זוכים לאותה יוקרה כמו פעילויות אחרות. ופה באמת מסבירה לנו התורה שהמשפיען הכי גדול, האבא של כולנו, נבחר קודם כל בגלל יכולות של חינוך, גם ילדים, גם תלמידים, במפגשים, באחד על אחד, חז"ל מתארים איך הוא היה פוגש אנשים ומשכנע אותם להפסיק את העבודה הזרה, וחי חיים של חסד, גם זה בעצם דוגמה אישית. זה לא רק ללמד, אנחנו יודעים באמת שמורה והורה, זה לא הדיבורים, זה המעשים. אברהם חי בבית פתוח, אוהל שהיה פתוח, מספרים לנו שהיה פתוח מארבע הפינות שלו, מארבעה קצוות היה פתח, שכל מי שמגיע ישר ייכנס, אפילו לא יצטרך לעקוף את האוהל ישר לתוך הכנסת האורחים, עם חסד, עם אוכל, עם שתייה, עם לינה, מלווים אחר כך את האורח, וכמובן מלמדים אותו, כשיושבים ומאכילים אותו, גם מדברים איתו על החיים ועל ערכים וכו', וגם מחנכים אותו ומצרפים אותו לאותה כיתת לימוד של אברהם, המורה וההורה. היופי הזה, אני חושבת, הוא משהו שאנחנו צריכים לזכור אותו עד היום, ליקר, להוקיר את מלאכת החינוך, מעמד המורים בוודאי, את מלאכת ההורות, אבות, אמהות, בטח אחרי השנתיים שעברנו, לדעת להוקיר ולייקר את עצמנו קצת יותר. לפני כמה שנים התארח בארץ ג'ק מה. ג'ק מה הוא נחשב העשיר ביותר באסיה, פעם אחרונה שבדקתי, המייסד של אליבאבא, איש עסקים סיני מוביל, סמל ודוגמה שם. והוא הגיע לישראל ואמר שהוא רוצה לגלות את הסוד שלנו. מעניין אותו להבין למה יש כ-40% זוכה פרס נובל יהודים, משהו כזה, ובקושי 0.02% יהודים בעולם. מה פשר הפער? למה סין לא יכולה להצליח גם כמונו? והוא ביקש פגישות עם יהודים מעניינים כדי ללמוד את הסוגיה, ועשה סיור בארץ. הוא ישב שעות עם הפרופסור ישראל אומן, שהוא גם תלמיד חכם, זוכה פרס נובל, ישבו שעות וניסו לפצח את הסוד היהודי. ובסוף הביקור הוא קיבל תואר דוקטור של כבוד באוניברסיטת תל אביב. הוא נעם שם בטקס הזה, והודה וסיפר, אבל גם רצה לגלות את הסוד. מה הקטע שלכם היהודים? מה גיליתי פה בסיורים בימים האחרונים? הוא אמר, הוא עלה על נקודה. הוא אמר, תראו, הסתכלתי על ההיסטוריה שלכם, ואתם תמיד תמיד הייתם הומלסים, הייתם נוודים. בכל מקום שהגעתם, ידעתם שאולי מחר יגרשו אתכם. לא משנה איפה, זה יכול להיות גירוש ספרד, לונדון, תימן. איפה שאתה לא נמצא, אולי מחר זה כבר לא הבית שלך. אתה זמני, אתה ארעי. ולכן אתה לא משקיע, אתה לא בונה ארמונות, ולא בונה מבצרים, ולא בונה מונימנטים, פסלים, פירמידות, זה לא אנחנו. אמר ג'ק מה, לכן אתם משקיעים בדבר הכי חשוב. לא השקעתם בפיזי, השקעתם ברוחני. השקעתם בחינוך, בלימוד, באוריינות, בטקסט, בתורה. זאת סיבת ההצלחה. אתם 2,000 שנה לא משקיעים בפיזי, אלא משקיעים במוח ובלב, ולא בעולם הזה בדברים חולפים. אתם בעצם 2,000 שנה עוסקים בנצח ולא בחולף. זו הסיבה, הוא אמר, להצלחה שלכם. כולם ככה מחאו כפיים. חשבתי אחר כך, אולי זה לא רק סיבה למחיאות כפיים. אולי זה גם סימן אזהרה, סימן שאלה. האם אנחנו עדיין כאלה? כי חזרנו לפה, וברוך השם, צריך לבנות כבישים. וצריך לייבש ביצות, וצריך להרים מגדלים, ולעבוד ולפעול בעולם הזה. אבל, האם אנחנו זוכרים גם איך הגענו לפה? שאנחנו עם הספר, שאברהם אבינו זה קודם כל חינוך, קודם כל הדור הבא, קודם כל ערכים, לכן הוא נבחר. אנחנו מסיימים את הטעימות האלה מדמותו של אברהם, זו דמות הרבה יותר מורכבת, אבל נסביר רק לרגע שאברהם לא בא להצטמצם ולהשפיע רק באוהל שלו. מתוך זה הוא משפיע על כל העולם כולו. תראו, ולא יקרא עוד את שמך אברהם, והיה שמך אברהם, כי אב המון גויים נתתיך. ויאמר אלוקים אל אברהם, שרי אשתך. לא תקרא את שמה שרי, כי שרה שמה. עושים פה איזשהו שינוי שם לאברהם ולשרה, כדי להגיד שהם רחבים יותר. אברהם זה אב המון גויים. אתה הולך להשפיע על כל העולם. שרה אומרים שמשרה היא לשרה, כי הייתה שרה על הכל, משפיעה על הכל. יש פה תנועה של רחבות, של הרחבה, אחרי הצמצום. אנחנו קודם כל מתחילים לבסס בית, משפחה, אוהל, מחנכים את יצחק ואת המעגל הקטן. בסוף משפיעים על כל העולם כולו. זה מזכיר לי סיפור על אחד שאמר שהוא רוצה לשנות את כל העולם. והוא ראה שזה קשה, אז טוב, רק את המדינה שלו. טוב, רק את העיר שלו. טוב, זה מסובך, רק את השכונה שלו. אוקיי, גם זה לא הולך, אז רק את הרחוב. טוב, גם זה קשה, אז רק את המשפחה. בסוף הוא אמר, טוב, אז קודם כל רק את עצמי. הוא שינה את עצמו, הוא עבד על עצמו. ואז הוא ראה שזה משפיע מעגלים-מעגלים על המשפחה שלו, והרחוב, והשכונה, והעיר, והמדינה, והעולם כולו. שינוי פנימי קטן, אברהם מתחיל בקטן. אמרנו, התורה התחילה בגדול, זה לא הלך. הוא מתחיל בקטן. יש עם, יש ארץ, יש מולדת. אחרי שרצו למחוק את המושגים האלה, גם היום אנחנו עוד בקרב נרטיבים שונים שמוחקים את המסגרות האלה. אברהם מחזיר את הסדר לעולם, בעצם מתחיל את הסדר. זה לא משהו גלובלי שאין בו שום גבול. יש ערך למסורת, למדינה, לעם, למשפחה, ומתוך זה אפשר להיות אב המון גויים ולתקן, וזה באמת מצליח. עובדה, אנחנו מדברים עליו לא רק פה היום, כי אברהם אבינו, אב המון גויים. אנחנו את הטעימה הזו נסיים רק בתזכורת. על מה דיברנו בדקות האחרונות? דיברנו על האומץ של אברהם להיות במיעוט, הלוואי שגם לנו יהיה אומץ כזה. דיברנו על הקשר המיוחד לארץ ישראל, שהוא לא ינתק, ודיברנו על הזכות לחנך ילדים ולחנך תלמידים. הלוואי שנראה בזה זכות ולא חובה, גם מתנה גדולה, וגם הסביבה תדע להעריך, כמו שאותו סיני ג'ק מה יודע לזהות בנו את העניין הזה, שנמשיך ונראה אותו גם אנחנו היום כדבר חשוב, ובכל שלושת העניינים האלה נמשיך את הדרך של גיבור הפרשה. תראו, הפרשה לא נגמרת ב"הם חיו באושר ואושר עד עצם היום הזה". לא, לא. הפרשה בעצם אומרת לנו, לך לך עד עצם היום הזה. תמשיך ללכת, תמשיך את המסע, יש עוד הרבה עבודה בדרך שאברהם מתחיל להתוות לנו השבוע. עד כאן, ניפגש בשבוע הבא עם המשך הרפתקאותיו של אברהם ובעצם גם שלנו. תודה רבה ושבת שלום.